השאלה הראשונה מתוך הטקסט, שאלה של התלמיד אג'יטה. רק כדי, יש לנו פה טקסטים בשבילכם, תקבלו אותם. אני כן רוצה שבסשן הזה נלך צעד צעד ושלא תציצו בסוף לתשובות, כדי שתהיה לנו אפשרות באמת לחשוב ולחקור ביחד. שואל אג'יטה את הבודה, מהו הדבר שמערפל את העולם? מדוע כל כך קשה לראות את העולם? מה מזהם את העולם? מה מאיים עליו? אני חושבת שזו שאלה שהרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו. אני יודעת את זה, את זה, את זה ואת זה. ועדיין יש לי רגעים שבהם אני מסתכלת והכל מעורפל לי. אני לא מצליחה לראות את מה שאני יודעת. אני עבודה בסערת רגשות, אני עבודה בבלבול, אני עבודה בשכחה. אני עבודה בעייפות. אני עבודה בתוך התנועה הזאת של אמביציה, של רצון, של משהו. ואני לא רואה. אני חושבת שבשביל רבים מאיתנו זו אולי התחושה הכי מתסכלת. אנחנו כבר יודעים שלמדנו משהו, ועדיין יש לנו רגעים שבהם זה מעורפל. אז מהו הדבר? מהו הדבר בחוויה האישית שלי שמערפל את העולם? מהו הדבר שעושה את העולם לא ברור? עונה הבודה, זוהי הבורות שמערפלת. חוסר אכפתיות ותאוותנות הופכים את העולם לבלתי נראה. וזה משפט יפה. חוסר אכפתיות ותאוותנות הופכים את העולם לבלתי נראה. אני רוצה להתייחס לשני ההיגדים האלה, כי הם מאוד קשורים אחד לשני. בודה אומר פה, הבורות מערפלת. תאוותנות הופכת את העולם לבלתי נראה. וזה בעצם שתי אמירות שהן אותו דבר. דיברנו אתמול על שלושת המאפיינים של המציאות שנראית לעינינו. דיברנו על דוקה, אניצ'ה, אנטה. דיברנו על זה שהעולם הוא לא מספק, על זה שהעולם הוא משתנה, ועל זה ש... הכל בעולם קשור בדברים אחרים, כולל אני ומה שיקר לי וטוב לי. בהקשר הזה, כאשר הבודה מדבר על בורות, הוא לא מדבר על בורות במובן של לא להכיר כתבים או שיחות שהוא נתן. הוא לא מדבר על מידע. הוא לא מדבר על לא לדעת פרטים מסוימים. הוא מדבר על בורות במובן של שכחה. ברגע שאנחנו שוכחים את מה שאנחנו יודעים על העולם, כלומר שהכל משתנה וששום דבר בהגדרה הוא לא מספק ושהכל תלוי, ברגע הזה העולם מעורפל. ברגע הזה אנחנו, בעצם מה שקורה לנו זה שהאני שלנו, הרצון שלנו, הפחד שלנו או התשוקה שלנו לוקחים את ההובלה. וכאשר אני חושבת שהעולם קיים בשבילי, או שהעולם אמור לשרת אותי, או שדברים הם באשמתי, או באחריותי הבלעדית, אני בעצם שכחתי שגם הדבר הזה שהוא אני, הוא בסך הכל משהו משתנה, הוא משהו שלא יכול להבטיח סיפוק, הוא משהו שתלוי בהמון דברים. וברגע ששכחתי את התבונה והתמקדתי בעצמי, כאילו הייתי בלתי תלויה בכלום ויכולה הכל, זאת אותה בורות שהבודה מתייחס אליה. זה הבורות שמתוכה שכחתי שאני לא לבד. והחוויה שאני לא לבד, היא נגיד את זה אחרת. כאשר אני חושבת שאני לבד, אני חייבת להגן על עצמי. כאשר אני חושבת שאני לבד, אז יש מישהו שהוא לא אני, הוא מנותק ממני, ואם יש, הוא גם רוצה מה שיש לי, אז בהכרח יהיה בינינו קונפליקט. אני נמצאת פה, ומישהו אחר נמצא פה. כל אחד מאיתנו מבודד בתוך עצמו, והאינטראקציה היחידה שיכולה להיות בינינו זה או חילופין מספיק מתוחכמים, שבהם כל אחד יקבל פחות או יותר מה שהוא רוצה, או עימות, או קונפליקט. וזה נורא מעניין לראות את זה קורה בחיים שלנו, שככל שאנחנו מרגישים יותר בודדים, יותר מנותקים, פחות מחוברים, אנחנו יותר נוטים להיכנס לקונפליקטים. והתחושה שאני לבד, אומר הבודה, היא אשליה או היא בורות. כי אין מצב שהייתי יכולה להיות לבד ועדיין לחיות. כי אני תלויה בכל כך הרבה דברים. אני תלויה באוכל ובנדיבות וזה שמישהו לא ידרוס אותי הבוקר, וזה שמישהו לא יגרש אותי מפה, וזה שיהיה לי אוויר שאפשר לנשום אותו. לא הייתי יכולה לעשות את זה לגמרי לבד. אני קיימת רק בגלל שאני בתוך רשת אינסופית של קשרים ושל תמיכה. ובמובן הזה לחשוב שאני לבד זה בלבול, זאת אשליה. זאת מעין טעות תפיסתית. וברגע שהיא קיימת, אני ממוקדת בעצמי. ברגע שאני ממוקדת בעצמי, העולם הופך לבלתי נראה. אני לא רואה את העולם, כי אני לא חלק ממנו. וברור לגמרי שכאשר אני מבודדת, ממוקדת, מרוכזת בעצמי, התנועה של תאווה ושל רצון היא מאוד חזקה. כי אני הזה צריך. צריך שישמרו עליו, הוא צריך שיתנו לו, הוא צריך שיספקו אותו, הוא צריך שיראו אותו. ואז יש את התנועה הזאת שאני מנסה לקחת לעצמי, לספק לעצמי, להזין את עצמי. ותחשבו על ילדים קטנים שהם בשלב הזה. של לחטוף, לקחת לעצמם. הם לא רואים את העולם. ואנחנו אותו דבר. באותו רגע שאנחנו לגמרי מרוכזים בעצמנו, העולם הופך לבלתי נראה. מהו הדבר שעל הג'יטה שמערפל את העולם? מדוע כל כך קשה לראות את העולם? מה מזהם את העולם? מה מאיים עליו? זה מאוד יפה בעיניי שבחלק האחרון של השאלה גם יש איזה חמלה כלפי העולם. מסכן העולם הזה, שבתוכו כל כך הרבה אנשים כמוני רק מרוכזים בעצמם. זה לא רק כואב לי לחיות ככה בעולם, זה איזו ראייה שהעולם הופך למקום כואב. כשפועלים בו המון אנשים, מיליוני אנשים לבד. כל אחד בתוך הבועה שלו רק מנסה להגן, לשמור, לספק. זוהי הבורות שמערפלת, אמר הבודה. חוסר תשומת הלב, תאוותנות, הופכים את העולם לבלתי נראה. רעב התשוקה מזהם את העולם. והמקור הגדול לפחד הוא כאב הסבל. אומר הבודה, העובדה שאנחנו חיים כמו איים מנותקים כאלה ומנסים להימנע מן העולם, נובעת מזה שאנחנו נורא מפחדים לסבול. אני חושבת שאנחנו מכירים את החוויה הזאת שמתי אנחנו בעצם מתחילים להסתגר, כי אנחנו מפחדים להיפגע. כאשר אנחנו מפחדים שאם ניתן לא יחזירו לנו, אם נגלה, זה לא יוארך, זה ינוצל, זה יבוזו לנו על מה שאנחנו אומרים, עושים, נותנים. אנחנו מסתגרים. אנחנו מסתגרים כי אנחנו נורא מפחדים שיכאב לנו. אנחנו בעצם מנסים להתגונן. זה קצת כמו התנועה של המחושים של החלזונות עכשיו. הם יוצאים, ואם נוגעים במשהו שקצת קר להם מיד, מיד הם נכנסים בחזרה פנים. ואנחנו כל הזמן בנקודה הזאת שאנחנו מוצאים את המחושים קצת, בודקים, יש סכנה. ברגע שיש סכנה, אנחנו מתקפלים בחזרה פנימה. וההתקפלות הזאת היא לא תמיד בגלל שיש שם סכנה. ההתקפלות היא הרבה פעמים בגלל שאני נורא מפחדת שאולי זה יחב. אני כל כך מפחדת שאולי זה יחב, שאני כבר מראש מתקפלת. וכשאני מתקפלת שוב לתוך הקונחייה שלי, אני הופכת להיות מבודדת. אני הופכת להיות מנותקת מהעולם. ואני מזינה את אותה תפיסה בסיסית שהתחילה את כל הבלבול הזה, שאני לבד. בגלל שאני לבד, בגלל שאני מפחדת שיכאב לי, אני מנסה להתגונן. אני עסוקה בניסיון האינסופי הזה להתגונן. אני מעיזה קצת וחוזרת, מעיזה קצת וחוזרת. כאילו, וכאן הבורות חוזרת, כאילו אפשר לחיות את החיים האלה בלי סבל. אולי זאת הבורות שהבודה מצביע עליה. כי הוא אומר, לראות את החיים כפי שהם, זה לראות שיש בחיים חוסר סיפוק, יש בחיים פחד, יש בחיים אי נחת, יש בהם שינוי ויש בהם תלות גומלין. והמחשבה שאני אוכל איכשהו להנדס או לארגן לעצמי חיים, מסלול עוקף סבל. אני אמצא איזה דרך, זה החופש. החופש הוא שאני אמצא דרך לחיות בלי להרגיש את הזמניות, בלי להרגיש את התלות, בלי להרגיש את חוסר הסיפוק. מאוד יכול להיות שזאת הבורות שהבודה מתייחס אליה בהקשר הזה. בכל כיוון, אמר רג'יטה, נערות התשוקה זורמים. הנערות התשוקה האלה זורמים משום שאנחנו בבלבול, משום שאנחנו בבורות. משום שאנחנו מנסים כל הזמן להתגונן, אז כל הזמן יש שם תשוקה. הדימוי הזה של נערות התשוקה, זה לא איזה טפטוף, זה חתיכת הצפה. והתחושה שהתשוקות הן מכל הכיוונים. יש לי תשוקות בכל תחום של החיים שרק אפשר להצביע עליו. ולפעמים אני עומדת בלב העולם ואני מרגישה שהתשוקות של כל האנשים בעולם מתכנסות סביבי. זה לא משהו זניח, זה לא משהו קטן התשוקות האלה שאפשר להגיד, לא נורא, זה תכף יתייבש. לא, אלה נערות רבי עוצמה שזורמים עלינו מכל הכיוונים. איך נבלום אותם? מה ימנע מהם להציף? מה יוכל לשמש לנו סכר? מה יבלום את נערות התשוקה? מה ימנע מנערות התשוקה להציף? מה ישמש להם סכר? יש איזה רעיון? חייב להיות לכם. יש לכם תשוקות. איך עוצרים את זה? כלומר, להפנות את המבט ממה שחסר למה שיש. אותה איכות שאנחנו מכירים אותה, איכות של מודיטה, איכות של הכרת תודה למה שיש, במקום הנטייה להתמקד, לחשוב, להאמין במה שאין. אוקיי, כלומר איזושהי... בתשוקה. לזהות שיש תשוקה, ואז אנחנו נאחזים בתשוקה ובעצם מזינים אותה, ומה שאת אומרת, לזהות שגם התשוקה זה דבר זמני.
נגיע אחרת.
עוד דברים שיודעים לעזור? זה נורא מעניין, כי במקומות שונים בטקסטים בודה נותן כל מיני דרכים להתמודד עם התשוקות. אפשר להגיד שחלק גדול מהטקסטים מוקדשים לשאלה הזאת. מה לעשות עם הקוף הזה שקופץ לי בתוך המוח וכל הזמן רוצה עוד ועוד דברים? כן. כלומר, אתה מדבר פה על איזשהו אמון? אתה מדבר על אמון? אמון בזה שאפשר... שממה האמון הזה נובע? אני מרגישה שאתה אומר שם שני דברים משמעותיים והם קצת שונים. ננסה רגע לחדד את המקום הזה. אתה אומר, יש אמון ויש רצון. אמון... כבר יכול שתדבר על איזו התכוונות? שאם יש איזו התכוונות להתגבר ואמון שזה אפשרי, אז זה יכול לקרות? זה מעניין שיש שתי דרכים בעצם בגדול להסתכל על הדברים. אחת היא דרך שהיא תלוית תוכן. כלומר, אני אסתכל על התשוקה הספציפית הזאת ואני אנסה להבין מה מזין אותה, מה יש שם, מה חסר לי שם, מה אני רוצה, וזה יעזור לי להרפות ממנה. בתחושה שלי, ויש מקומות שזה באמת מאוד עוזר, אנחנו יודעים את זה, אני מרגישה שהטקסט הזה הוא מאוד אקונומי. במובן הזה שהוא כאילו אומר לנו בין השורות, אם תתחיל עכשיו לנתח את כל התשוקות שלך, עד שתגמרי לנתח אחת, תהיה לך עוד אחת. ואז תתחיל לנתח עוד אחת ותצמח לך עוד אחת. ויכול להיות שצריך פה טיפול שורש. יכול להיות שצריך פה איזה פורמולה שאחת ולתמיד תעבוד על כל התשוקות. אבל זה באמת נכון, שאיפה יש הרגשה שבחוויה המיידית שלי, התשוקה הזו צריך להסתכל עליה. כי היא... עולה הרבה, כי היא מרגישה עשירה בתוכן. ומצד שני, יש המון תשוקות, עד שאני מגיעה לחקור אותן, כבר נעלמו. יש לי רגע, היה לי הבוקר, רגע של תשוקה לאספרסו, וגמרתי להגיד את המשפט. ואם הייתי אומרת, עכשיו אני הולכת לחקור את התשוקה שלי לאספרסו, הייתי מבזבזת המון זמן, כי התשוקה כבר לא הייתה שם. ובעצם התעסקתי בלחקור משהו אחרי שהוא נגמר. שזה באמת שונה, שיכול להיות ששווה לזהות הבדלים בין תשוקות שונות, כמה הן עקשניות, כמה הן לוקחות זמן מול כמה הן חולפות מהר ולא שווה להתעקש עליהן.
אני הייתי עושה אגם גדול ומנקז את כל הנערות לתוכו.
כלומר?
אז לא הייתה זרימה.
אהה.
היו נחות שם.
ומה היה קורה להם בתוך האגם הזה? אני מדמיינת איזה מפלצות היכולת להיוולד מכל התשוקות התקועות האלה.
הם היו במנוחה.
אורגיה.
אורגיה. ואחרי המנוחה.
כלומר, מה בעצם אתה אומר לבני?
שם הכל יירגע. כמו שאת אמרת בעצמך, הייתה לך תשוקה לאספרסו, ובמקום להתעסק איתה, כי במילא כבר תעבור אחרי זה, תיכנס לתוך האגם הזה. ובמקום לטפל בכל תשוקה בנפרד, נכיל את כל המושג שנקרא תשוקה, בלי לפרק אותו לגורמים.
אני חושבת שמה שמאוד משמעותי שאתה מביא פה זה איכות של קבלה והכלה, שאומרת, אוקיי, יש תשוקות, אז נעשה מיכל ונאפשר להן להיות. אני חושבת שיש פה איזו אמירה משמעותית שאומרת, כאילו תשוקה זה לא סכנה. תשוקה קיימת, תשוקה עולה, אם אני לא... תתחיל להילחם איתה, יכול להיות שהיא תמצא את מקומה בשקט. נכון? זה משהו...
כמו שקרה לך עם
האספרסו. כמו שקרה לי עם האספרסו. אני חושבת שעם האספרסו קרה לי משהו אחר, פשוט שכחתי. אני חושבת שהשכחה הרבה פעמים מרפאת אובססיות, אבל... אבל יש משהו, אני חושבת, לפעמים עם התשוקה באמת יש תחושה מאוד ברורה של מצוקה. ואז התנועה היא של להדוף או להאחז. של או שאני אנסה לממש את התשוקה הזו, או שאני חייבת לעשות משהו בשביל להפסיק אותה, ומה שאתה אומר פה לא צריך לעשות כלום.
אני מתבונן איך היא זורמת בנער, ומגיעה לתוך האגם.
יופי. עוד דברים שעבדו לכם? התשוקות שלכם?
שגם זה לא יספק. כלומר, אם אני מתבוננת בתשוקה, אם אני מודעת שעכשיו יש לי השתוקקות למשהו, אני יודעת שגם אם אני אקבל את זה, רגע אחרי זה אני כבר רוצה משהו אחר. ההתמודדות עם זה זה משהו, זו בעצם העבודה, אני חושבת. מה לעשות עם זה, עם הידיעה הזאת, שזה לא מספק, וזה לא מספק,
וזה לא מספק. שבעצם את אומרת?
זאת אומרת, זה מספק לאותו רגע, אבל זה מוליד משהו חדש.
זאת אומרת, אני לא באמת מאמינה לתשוקה הזאת, שאם אני אלך אחריה, היא תביא לי אושר. כי אני יודעת שאם אני אלך אחריה, היא פשוט תוביל אותי לחברה שלה. ויש לו בן דודה, ויש לו חנות. והמקום שאומר, התנועה הזו אחרי התשוקה היא לא תספק. ואז אני נשארת עם החוויה הבסיסית שזה לא מספק. ואיפה אני במקום הזה? ואני חושבת שיש משהו בלהסכים להיות לא מסופקת. שהוא איזושהי קבלה עמוקה של האמת של הדוקה. להגיד, זה שאני לא מסופקת בחיים האלה זה לא תקלה. זה שאני לא מסופקת בחיים האלה זה כי זה ככה. כי כבר ראיתי מספיק פעמים שכשהלכתי אחרי התשוקות שלי זה או הוליד תשוקות חדשות או בלבל או לא סיפק. יכול להיות שבאמת זה קצת בכיוון שמה שאתה אומר לבני, כאילו לא צריך לעשות עם זה שום דבר. כי זה לא בהכרח אמת שצריך לעקוב אחריה. אלא יכול להיות שיש פה משהו אחר, אז בואו. נהיה עם זה, נהיה עם זה ונראה מה קורה.
אפשר לעשות משהו. לשים כיסא ליד האגב, לשבת עם חכה, ומפעם לפעם לדוג איזושהי תשוקה שבאה עליה.
אפשר? כן.
מספק למשהו בדרך כלל במשהו שהוא איננו. הרגע שהוא קיים, התשוקה היא...
אוקיי, זה באמת לוקח אותנו שוב למקום הזה של לקבל את זה שיש תשוקה ובבסיס של התשוקה יש חוויה של מחסור. אני חושבת שזה ככה הזדמנות לומר משהו שהוא נורא משמעותי לגבי תשוקות. בעיקר במעגלים רוחניים אנחנו חושבים שההשתוקקות היא לא טובה. ושאת התשוקות צריך לחסל. אני חושבת שבאמירה הזאת יש הכרה בזה שבבסיס של תשוקה יש כאב. זאת אומרת, לא הייתי רוצה משהו אם לא הייתי מרגישה שחסר לי. ואולי אם אני יכולה לרגע להיות ברכות עם עצמי ולהגיד, וואי, מסכנונת, כואב לך, חסר לך, בגלל זה את רוצה. זה לא שאת רוצה כי את סתם רוצה. את רוצה כי משהו עכשיו בחוויה שלך חסר וזה כואב. ואולי לפני שאנחנו הולכים לבטל את כל התשוקות ולחסום את נער התשוקות בכוח הזרוע, כדאי שנעצור רגע ונגיד, כואב. כואב ובגלל זה יש את התנועה הזו. לפעמים התשוקות זה מין דרך להימנע מלהרגיש את הכאב. במקום להרגיש את המחסור, את חוסר הסיפוק, את חוסר השלמות, אני עסוקה באיך אני אדביק שם. אתם יודעים? כך וכך ילדים, כך וכך בני זוג, כך וכך מקומות עבודה, כך וכך כלבים, מצב כזה או אחר בחשבון הבנק שלי. הכל מין ניסיונות לשים פלסטרים על החוויה הבסיסית שמשהו כואב לי, ואולי באמת לעזוב לרגע את התשוקות ולהסתכל מה קורה, מה באמת חסר כאן. כן, ואז נמשיך.
להזין אותו ולהזין אותו ואני חושבת שמעבר להגיד שתשוקות זה לא סכנה ולא משהו שאנחנו רק רוצים לדחות או לסלט, אולי שווה אפילו באמת לנסות ולהעמיק מתוך מה באמת יושב שם בבסיס של תשוקה מסוים ולחקור אם התשוקה הזו היא מה הכוונה שלה, מהיכן היא מגיעה. אם יש בה תוכן שהוא בעליתי, או שיש בה תוכן
שהוא... נכון. נכון, בהחלט יש את האפשרות להתבונן בתוכן של התשוקה הספציפית, לצד האפשרות להתבונן במנגנון. כמו שאמרנו, אפשר לבחור בעניין הזה מה מועיל, לאן הולכים. בואו נראה את התשובה של הבודה. אפשר לעצור כל נהר בכוחה של המודעות. אבל תראו, זה לעצור. מה הוא אומר לנו? אמירה נורא מעניינת. תראו את הצעד הבא שלה. אני קורא לזה סכר. כלומר, אפשר להשתמש במודעות בשביל לעצור או להוריד פה איזשהו סכר. והתבונה סוגרת את שערי הסכר. הוא אומר, כאשר אנחנו מודעים, וזאת חוויה שאנחנו מכירים, אבל רק אני מודעת לתשוקה, היא כבר קצת נרגעת. הבעיה היא באמת בתשוקות שאני לא מודעת אליהן, ועד שאני שמה לב כבר פעלתי. כן, כבר אמרתי מילה ואחר כך אני מצטערת, כבר עשיתי תנועה ואחר כך אני חושבת איך הייתי יכולה להחזיר אותה אחורה. אומר הבודה, כל התשוקות יכולות לעצר בכוחה של המודעות. וגם את זה אנחנו מכירים. אני כבר 20 שנה מכירה את התשוקה שלי למשהו, וזה לא עוזר לי בכלל. זאת אמירה שאני שומעת הרבה פעמים. ואז הבודה אומר, ולסגור את הסכר, לנעול את הסכר, אנחנו צריכים תבונה. כלומר, רק להיות מודעת, או רק להתבונן במשהו, עולה, קיים, חולף, לפעמים זה מספיק. זה מספיק כל זמן שאני עדיין מודעת. ובכל הרגעים שבהם שכחתי, טוב שתהיה התבונה. אני רוצה קצת להתייחס לדבר הזה, כי זה שני כוחות רוחניים מאוד משמעותיים. כאשר אני אומרת מודעות, כל החלק גדול מהדברים שאתם אמרתם בעצם יושבים על מודעות. עולה תשוקה, אני מודעת לה, ואני בוחרת לחקור אותה. אם זה לחקור את כיוון התוכן שלה, ואם זה לחקור ולהבין את המנגנון שבו היא מפעילה אותי, או ממה היא נובעת. התשוקה עוצרת, המודעות עוצרת לרגע את התשוקה. מודעות, כמו שנירית הזכירה פה, דבר מאוד חשוב, והרבה פעמים כאשר עולה תשוקה, אנחנו מודעים רק לתשוקה, והתשוקה צובעת בצבעים מאוד בוהקים את מה שחסר לנו, ואז כל המודעות שלנו מלאה במה שאין. והמודעות שמלאה במה שאין מזינה את התשוקה. ונירית אומרת פה, בואו נרחיב את המודעות שלנו, ונשים לב מה עוד קיים באותו רגע. קיימת התשוקה בגלל שמשהו חסר, וגם קיים כל מה שיש. ואם אני אזכור לרגע את כל מה שיש, זה יאפשר לי איזה תנוחה שהיא יותר יציבה, יותר מאוזנת, יותר תמונה יותר מציאותית של העולם. אז הרבה פעמים אנחנו מדברים על מודעות כמודעות דווקא למה שלא בדרמה. מודעות למה שיש, או מודעות לגוף. בתוך התשוקה, שבע נשימות, אני מתבוננת בנשימה. שתי דקות אני מתבוננת בגוף. לפעמים רק זה ששתי דקות לא הסתכלתי על התשוקה הזאת, מספיק בשביל לשחרר אותה. כי היא באמת הייתה מין קפריזית כזאת. היא הייתה והיא נעלמה. ההתבוננות עצמה היא לא מספקת אם אין בתוכה את הזיכרון של מה שאני יודעת. וכאן אג'יטה אומר, מלכתחילה הוא שואל מה מערפל את העולם, והבודה אומר לו זאת הבורות, ומה באמת יבהיר את הדברים ויסיים את התנועה האוטומטית של התשוקות, זאת התבונה. התבונה היא אותה תבונה שדיברנו עליה אתמול בערב. הידיעה שהחיים הם לא מספקים, הידיעה שהכל משתנה, הידיעה שהכל תלוי בהכל. אומר, אם אנחנו באמת זוכרים את שלושת הדברים האלה, התשוקות שלנו לא חייבות להיפסק, משום שיכול להיות עדיין שיהיו תשוקות מועילות, כמו התשוקה להיטיב, כמו התשוקה לתקן, כמו התשוקה לפעול, אבל הם לא יישאו בתוכן את הכאב, או את הפחד, או את תחושת המחסור. זאת תהיה תשוקה שבאה ממקום של תנועה שמתכוונת להיטיב, מתוך הערכה של מה שיש. בניגוד לתשוקה שכל כולה מרוכזת במה שאין או במה שחסר. אני רוצה לרגע לקרוא לכם שוב את כל הבית הזה, ואז שנשב כמה דקות. ופשוט תאפשרו לדברים להדהד ולראות מה נשאר לכם, מה מסתדר לכם, מה לא מסתדר לכם, מה קיים מתוך הדברים. אז קרו לכם איזו תנוחה שתאפשר שקט. שאלתו של אג'יטה. מהו הדבר שעל אג'יטה שמערפל את העולם? מדוע כל כך קשה לראות את העולם? מה מזהם אותו? מה מאיים עליו? זוהי הבורות שמערפלת, אמר הבודה. חוסר תשומת לב ותאוותנות הופכים את העולם לבלתי נראה. רעב התשוקה מזהם את העולם. והמקור הגדול הפחד הוא כאב הסבל. בכל כיוון, אמר אג'יטה, נערות התשוקה זורמים. איך נבלום אותם? מה ימנע מהם להציף? מה יוכל לשמש לנו סכר? אפשר לעצור כל נהר בכוחה של המודעות, אמר הבודה. אני קורא לזה סכר. והתבונה סוגרת את שערי הסכר. רוצה לסיים את הסשן הזה בעוד מספר שורות מתוך אותה שיחה. זה מאוד יפה בעיניי שהמבנה הזה הוא שאדם שואל שאלה, בודה עונה, ומתוך התשובה יש איזו השתהות ועולה שאלה נוספת. ומתוך השאלה הנוספת יש תשובה כאילו אחרת, שמזמינה אותנו לחשוב ולהתבונן מכיוון אחר. אני רוצה גם להזמין אתכם לראות שכל השאלות הן אותן שאלות וכל התשובות הן אותן תשובות, רק במילים אחרות. ממשיך ושואל אג'יטה את הבודה, יש אנשים שתרגלו את כל התורות, ויש תלמידים חכמים מכל מיני מסורות, ויש אנשים רגילים. כלומר, אנחנו. לא חכמים, לא מתורגלים, לא מיומנים. אמור לי, איך כדאי לאנשים האלה לחיות ולעבוד? אמר אג'יטה, עזבו את כל מה שלמדתם, את כל מה שאתם אולי יודעים. תשאלו את עצמכם את השאלה הבסיסית הזאת. איך כדאי לי לחיות ולעבוד? במילים אחרות, מה משמעותי בחיים שלי? ומה שווה לי להקדיש את המשאבים שלי, את תשומת הלב שלי, את האנרגיה שלי, את הזמן שלי? איך כדאי לי לחיות ולעבוד? הנח להם להיות עוברי אורח, נזיר, אמר הבודה, מודעים ומיומנים בכל דרך. עליהם לשחרר את עצמם מן הרעב לעונג ולהפוך את תודעתם לרגועה ובלתי מופרעת. הנח להם להיות עוברי אורח. כמה הרבה מהקשיים שלנו בחיים האלה נובעים מזה שאנחנו מרגישים שאנחנו בעלי הבית. וכמה הרבה הקלה יכולה להיות מהידיעה שאנחנו רק עוברי אורח. תמיד חושבת על הארוחות המשפחתיות בערבי שישי. יצא לי להיות בהרבה מאוד ארוחות משפחתיות במשפחה שלי, על כל אגפיה. ויצא לי גם להיות בהרבה ארוחות משפחתיות של משפחות אחרות. זה יותר כיף. זה לא שלי. אני לא צריכה לדעת מי צודק ומי לא, ואני לא צריכה לדעת מי מסלף את ההיסטוריה ומי לא, ואני לא צריכה לדעת מי התחיל, ואני לא צריכה לדעת מי עשה את זה קודם. וגם לא מדברים עליי בכל הדבר הזה, אז אני מין בטוחה מביקורת. והדברים שמדברים עליהם לא ריגשו אותי ולא פגעו. הרבה יותר קל לי ליהנות מהאוכל. לאורחות משפחתיות של המשפחה שלי, האנרגיה שלי לא תמיד זמינה ליהנות מהאוכל. כי אם יש עניינים שקורים, אני נשאבת. יש משהו באמירה הזאת, תן לעצמך את החסד של להיות עובר אורח בעולם. לרגע אחד לזכור שזה לא הכל הארוחה המשפחתית שלי. לא תמיד אני צריכה לקחת חלק. אני יכולה לבוא להתארח. אני זוכרת את אחד הריטריטים היותר כיפים שהיו לי. זה הריטריט שתרגלו בו במסורת שאני לא מתרגלת בכלל, ולא רציתי לתרגל. אבל נורא רציתי את התמיכה של הריטריט. והם אפשרו לי לבוא לשם ולהיות, ולתרגל את התרגול שלי במשך שבועיים. וכל כך שמח אותי להיות אורחת. וכל כך שמח אותי להיות אורחת שמצאתי את עצמי ניגשת למורה ואומרת לו, אתה יודע מה, אני כן רוצה לתרגל את מה שאתם מתרגלים. וזה היה מתוך חופש, זה היה מתוך שבאמת יכולתי להיות בעולם הזה של הריטריט בלי להזדהות איתו ובלי לקחת עליו אחריות. ופתאום היה לי שם נעים. ואני חושבת שיש איזו הקלה בכל התחומים של החיים כאשר אנחנו מסירים את תחושת השייכות או מסירים את תחושת הבעלות על הסיטואציה. אני חושבת שלזה הבודה מכוון פה כשהוא אומר, הנח להם להיות עוברי אורח. אבל ביחד עם זה, שימו לב שזה לא רק להיות עובר אורח. הוא אומר, מודעים ומיומנים בכל דרך. כלומר, זה לא איזה אני עובר אורח חסר אחריות שזורק אחריי את החבילות של הבמבה, אלא אני עובר אורח מודע ומיומן, עם איזושהי תחושה שיש חשיבות למה שאני מביאה לסיטואציה הזאת, ואני פועלת בצורה מיומנת, בצורה שמשתדלת להיטיב. דבר הבא שהוא אומר, עליהם לשחרר את עצמם מן הרעב לעונג, בעיניי הכי משמעותי שם, זה שהוא אומר, עליהם לשחרר את עצמם. כלומר, זה לא השאלה של הרעב לעונג פה, אלא היכולת להיות עובר אורח בעולם הזה ולנהוג בו בצורה שנראית לי מתקבלת על הדעת, ולדעת שהאחריות היא שלי. עליי לשחרר את עצמי, כי הג'יטה שואל בעצם איך אני יכול לשחרר מישהו אחר, או במילים אחרות, מי יכול לבוא כבר ולשחרר אותי? והבודה אומר לו, אף אחד לא יעשה את זה בשבילך. עליך לשחרר את עצמך. יש פה העברה של האחריות בצורה נורא יפה, אלינו. אם אני באמת רוצה להשתחרר מנערות התשוקה ששוצפים בחיים שלי, זה עבודה שלי. זה לא עבודה של מישהו אחר להעיר לי את הדרך. זה לא עבודה של מישהו אחר לפנות לי או לעשות בשבילי. עליהם לשחרר את עצמם. והדרך שבו אנחנו משחררים, הדרך שבה אנחנו משחררים את עצמנו, היא על ידי זה שאנחנו הופכים את התודעה שלנו לרגועה ובלתי מופרעת. שגם יש פה אמירה שאנחנו עוד נחזור אליה, השחרור מכל מה שכובל אותי, הוא לא בזה שאני אשנה את מה שכובל אותי, אלא בזה שאני אשנה את התודעה שלי. כי אני אוכל להפוך את התודעה שלי לרגועה, ובלתי מופרעת, לא יפריע לי שעולות התשוקות. לא יפריע לי שיש רגעים של בורות. לא יפריע לי שיש רגעים של בלבול. כי יש בי משהו מספיק שקט, מספיק בטוח. דובר פה קודם על האיכות הזאת של אמון. הבודה אומר, אפשר להשתחרר. כל אחד יכול להשתחרר. בכוח המודעות, בכוח התבונה, ובכוח זה שנדע שהעבודה היא עבודה שלנו. ונפסיק את פנטזיית היפהפייה הנרדמת שהיא כל כך נעימה לנו, שרק יגיע כבר הנסיך הזה וינשק אותי. אולי הגיע הזמן שאני אנשק את עצמי. ואנסה להפוך את התודעה שלי לרגוע, לבלתי מופרעת. בואו נשב יחד מספר דקות, ואז נראה אם יש איזשהן שאלות. הלוואי וההתבוננות שלנו, תשומת הלב והחקירה יביאו תועלת לטובת כל אחד ואחת מאיתנו, לטובת הקרובים אלינו והיקרים לנו, ולטובת כל היצורים החיים. אז קודם כל בואו נראה אם יש איזושהי שאלה לגבי הפרק שקראנו. במיומנות.
במיומנות זה לא מספיק מבחינת האחריות שיש לנו על הסביבה ועל בכלל. אולי נגיע בהמשך.
לא, זה הזמן לשאול. הקטע הזה של לא לקטוף פרחי בר עוזר לך? אז פעם היו שירים כאלה, יצא לטיול, יצאנו, קלה נתמצאנו, זוכרים? וכל ילד אסף אלפי רקפות. זה, כשאני הייתי ילדה, ככה שרנו. עכשיו לבן שלי אני לא מעיזה לשיר את השורה הזו, אני כל מיני מנסה למצוא כל מיני וריאציות, כי לא כותפים פרחי בר מוגנים. אני חושבת שיש פה משהו שלימד אותנו, שגם כאשר אנחנו עוברי אורח, אנחנו צריכים שתהיה לנו איזושהי פרספקטיבה שחושבת מה אנחנו משאירים אחרינו. כלומר, עובר אורח הוא לא מישהו שלא משאיר שום סימן מאחוריו. עובר אורח רק אומר שהוא לא הבעלים של הקרקע הזאת. ובגלל שהוא לא הבעלים של הקרקע, הרבה פעמים האחריות שלו היא הרבה יותר חדה. כלומר, אם זה הכל היה בגינה שלי, אז כמה רקפות שאני רוצה לאסוף לא היה עניין של אף אחד. אבל העולם הזה הוא לא הגינה שלי, אלא איזשהו שביל שאני עוברת בתוכו. והרקפות שאני נורא רוצה לקטוף בדרך הן לא באמת שלי. ויש איזו ידיעה שאני עוברת אורח וכמוני עוברי אורח אחרים, ויש לי איזו אחריות כלפי עוברי האורח שהגיעו אחריי. כלומר, באמת, הרבה פעמים אנחנו לא מוצאים את האיזון בין הדברים האלה, כי על משהו מאוד שלנו ובבעלות שלנו, אנחנו פחות או יותר יודעים לשמור. אבל ברגע שמשהו לא שלנו, אנחנו יכולים לטעות לכיוון של החוסר אחריות, או חוסר מעורבות, או הליכה עם התשוקות שלנו. כאילו, בא לי על 1,000 רקפות עכשיו באגרטל, וזה מה שהולך להיות פה. זה בדיוק המקום שבו אני שוכחת שאני רק עוברת אורח בעולם הזה. ואני חושבת שלהיות עובר אורח בעולם הזה, זה למצוא איזה איזון בין לא לקחת בעלות, ועדיין לנהוג בצורה שהיא אחראית. ואני חושבת שהאיזון הזה יושב על התבונה של הנאטה. התבונה של הנאטה שאני אומרת, אני תלויה ב... שום דבר הוא לא לגמרי בידיים שלי, ואני גם תלויה בהכל. זה לא אומר שמותר לי לעשות מה שאני רוצה, כי שום דבר הוא לא באשמתי. אלא ההפך, הוא אומר שכל דבר שאני עושה משפיע על המון 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 דברים. כעוברת אורח בעולם הזה יש לי המון כוח, ויש מקומות שבהם אני גם צריכה לקחת תפקיד. אז אני, ההפך מאשר נהיית מזה חסרת אחריות, אבל זה נכון שהאיזון הוא איזון שהוא בחיפוש, הוא דינמי. כמה בתור עוברת אורח, אולי גם תפקידי לנקות את השקיות שהשאירו המטיילים שהיו שם לפניי, למשל. לא רק שאני לא זורקת בעצמי, או כמה בתור עוברת אורח, תפקידי לפתוח את הארנק ולתרום לשימור איזשהו אזור, ואני עדיין יכולה בתודעה שלי להיות עוברת אורח. אני חושבת שהתודעה של עובר האורח היא תודעה שלא מנכסת שום דבר לעצמי. אבל היא לא התודעה שמתנתקת. תזכרי קצת, עוזר לי בהקשר הזה את אלתרמן. אלתרמן בשיר שלו נורא בעניין של ההלך, אלתרמן. ואחד השורות היפות שלו אומר, וכבשה והילד תהיינה עדות, שנשקת אותן והוספת ללכת. זאת אומרת, זה לא שאני לא רואה את הכבשים. זה לא שאני לא רואה את האיילות, כי אני גם ראיתי, גם עצרתי, גם נשקתי, גם אהבתי, גם התחייבתי וגם המשכתי ללכת. אני חושבת שזאת האיכות של עובר האורח שאנחנו מדברים עליה פה. של עובר אורח שאכפת לו, שמנשק וממשיך ללכת. לא מנשק ומכניס לכיס. לא מנשק וכותף. מנשק ומאפשר לחיים האלה להמשיך להיות. זה קצת מבהיר לי.
אני חושבת שהשאלה לא סתם נשאלת, וזה מתקשר למה שדיברת על הענקה, שבאמת בעולם יש לנו איזו נטייה לעשות את הדיכוטומיה, או שדבר שלי או שהוא לא שלי, או שאני בתפקיד או שאני לא בתפקיד. והמילה הזאת, המודעות, היא בעצם באה קצת לשבור, כי מודעות למה? מודעות לזה שמה שדיברנו קודם על הריקות, שום דבר הוא לא אני, אבל הכל הוא אני, הכל הוא שלוחה של אני, ואני שלוחה של כל דבר, וזה קצת כמו, אני לא צריכה להגיד לעצמי שאני בתפקיד עליי, או אני הבעלים של שרי, כדי לא לפצוע את עצמי, כדי לא לאכול ג'אנק, כדי... הדברים האלה הם די ברורים, שיש איזושהי הגנה קר, אני מכסה את הגוף הזה חם, אני... עוזרת לו להתעברר, בלי שאני כל הזמן אגיד בכותרת זה שלי או אני עכשיו בתפקיד על עצמי. אז זה קצת כמו הרחבה של אותו רעיון, אוקיי? זה אני שרית, אבל השרית הזה הוא קצת יותר מתמשך בגלל שהכל כרוך, בגלל שהדברים כרוכים. אז האדמה הזאת היא לא לגמרי נפרדת, יש לי את אותה דאגה פשוטה לאדמה כפי שיש לי אליי, בלי שאני מנחסת אותה או לא מנחסת אותה. Yeah, that's me.